וו, פסוק ט"ז. ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו כי נתן השם לכם את העיר. אז אם כן, כמה סיבובים היו עד עכשיו? אחד כל יום בשישה ימים, וביום השביעי שבעה סיבובים, אז זה יוצא סך הכל 11 סיבובים, נכון? אחד כל יום, שישה ימים, ומה יום השביעי? עוד שבעה, אז יוצא, מה? השישה ועוד שבע יוצא 13, נכון, 13 סיבובים, נכון. האם ההושענות קשורות לזה, אתה שואל? כן, התשובה היא שכן. הסיבובים שאנחנו עושים מסביב לטבע, חג הסוכות, הם זכר לסיבובים שהיו עושים מסביב למזבח בחג הסוכות, והם זכר לסיבובים שסבבו אבותינו את יריחו. נכון? ומזה אנחנו לומדים כמה דברים. שהטבע כנגד המזבח, והמזבח כנגד יריחו. אני חוזר, זה אומר שהתיבה בבית הכנסת מכוונת כנגד המזבח. המזבח מכוון כנגד יריחו, נכון? או? יריחו זה עיר. מה להביא למזבח? מזבח זה מקום קדוש, נכון? והיה המזבח קודש קודשים. נכון? מה היה ביריחו? כל שללה של יריחו היא אחרת. זה בדיוק, כל הנוגע במזבח יקדש. חוץ מזה, המזבח זה מקום שמה עושים שם על הבהמות? לא שוחטים, שורפים אותם. נכון? גם שם שרפו את כל השלל. נכון? גם חוץ מזה, מקריבים שם בעלי חיים. ויריחו הייתה כל כולה חרם. יש פסוק בנביא, זבח לשם במוצרה. כלומר, כשתהיה המלחמה נגד אדום באחרית הימים, וישפך שם דם רב של שונאינו, על זה אומר הנביא, זבח לשם. זאת אומרת שלפעמים המזבח זה להקריב בהמות, לפעמים זה לקסח את הצורה לאויב, זה גם נקרא מזבח. כן? לעת, יש שיר מאוד חמוד כזה ששרים בהתרגשות רבה בכל גן ילדים. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. נחמד. לעת, הכין מטבח מצער המנבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז זה שיר בעצם ששם בכיס הקטן כל שיר בבית ספר פלסטיני מצוי. נכון? זאת אומרת שגם פה יש הקבלה אם כן בין המזבח לבין יריחו. מה? אני אף פעם לא אמרתי שהשיר הזה הוא כפירה. אתה מייחס לי דברים שמעולם לא אמרתי. אמרתי את זה על שיר אחר. אמרתי את זה על השיר מי ימלא לגבורות ישראל. זהו, אז זה שיר של חנוכה וזה שיר חנוכה. כיוון שאמרתי על שיר אחד של חנוכה שהוא כפירה, מזה אתה משיג בעניין אב, שכל השירים של חנוכה, מעולם לא אמרתי את זה. בסדר? אלא אולי אתה מתכוון משהו אחר, למנגינה, שהיא מנגינה נוצרית כנסייתית. האמת היא מנגינה גרמנית קדומה, שהיו משתמשים בה פורעים ביהודים, כן? אבל זה לא עניין, ברור. אבל יש עניין, עכשיו, מה כל כך שמחים שנהרגו אויבינו? פשוט מאוד, מפני שנעשה צדק. כן, יש ביטוי כזה, ישמח צדיק כי חזה נקם. אז זכורה, הצדיק שמח כשהוא רואה את הנקמה. יש אפילו ביטוי בהמשך, פעמיו ירחץ בדם הרשע. לעומת זה, כאשר לוט יוצא מסדום, מה נאמר לו? אל תבט אחריך. נכון? מלט, אם מלט על נפשך, אל תבט אחריך. הערה היא מלט, הערה היא מלט, פן תספה. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר, וישקף על פני סדום. הוא כן מסתכל. מה ההבדל? אחד צדיק נקי, אחד יש לו גם כן כתרוג עליו. זאת אומרת, את אינך רשאי להסתכל בנקמה, אם אתה בעצמך היית קצת ראוי שינקמו גם בך. אבל אם אתה נעלה, אז יש לך חוש של צדק. כלומר, ראיית הנקמה משמחת מצד עשיית הצדק שבה. ואז ראוי לאותו צדיק להסתכל. אז זה גם פה, אנחנו שמחים כאשר יריחו כוסחה, מפני שנעשה צדק בעולם. בנפול אויבך אל תשמח. יש פסוק כזה במשלי. בוא נקרא את הפסוק בשלמותו. נכון? הרמב"ם אומר שכדי להבין פסוק צריך לקרוא את כולו. בנפול אויבך אל תשמח. וביקשלו אל יגל ליבך. פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אז בוא נראה, סוף הפסוק, פן יראה השם ורע בעיניו. ואז מה יקרה? והשיב מעליו אפו, מעל מי? מעל הרשע. זאת אומרת שהרשע עדיין חי. וזה מה שנאמר, בנפול לא יבחר, הוא רק נפל. אל תשמח. ביקש שלו, הוא רק נכשל, אל יגל ליבך. הוא עוד יכול לקום עליך. אבל כשהוא מת, אז תשמח. וזה מה שנאמר. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר משה. כן. רגע, אתה מן הסתם לא חשוד שאינך מכיר את הגמרא, עובדה, אני ציטטת אותה עכשיו. בוודאי לא התכוונת שאני אגיד דבר שאתה כבר יודע. כי אתה ודאי לא רוצה לבזבז את הזמן שלך. למה? רצית לדעת אם יש פירוש אחר. נכון? לכן אמרתי פירוש אחר. בסדר? סתם לבזבז לו את הזמן? חבל. טוב. זה מה שנקרא, כן? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר משה. טוב. ועל זה נאמר, בעבוד רשעים, רינה. טוב. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של סיבוב פעם אחת כל יום? סיבוב שבע פעמים ביום השביעי. כן, ככה אנחנו עושים גם, הושענא רבה, יש שבע הקפות, יש משמעות של הדבר הזה. כן. נכון, אבל פה אתה רואה שהקיפו שבעה ימים, ברור שהיה שבת שם. אפילו דעת הגמרא, שבשבת נכבשה יריחו. אגב, גם אלה שאומרים הושענות בשבת, לא מקיפים, רק אומרים. כן? אנחנו, למשל, אני בבית כנסת שלי, אנחנו אומרים הושענות בשבת, אבל בלי הקפה. בסדר? מה? למה? בגלל שאין לך במה להקיף. במה תקיף? כן? עכשיו, הרי אין לך ארבעת המינים. מה? מפתח של ארץ ישראל, אז מה זה אומר? קשר למה? הסברנו שיריחו הייתה מזבח, נכון? אתה זוכר שדיברנו על זה שבעצם קדושת הר הבית התחילה ביריחו, ויש לזה גם הדים במשנה, שביריחו היו שומעים מה שקורה במקדש, נכון? אז יש יחס בין יריחו לבין המקדש, וזה ירחנו הרבה בזה. לא, לא, השאלה היא, אני רוצה להבין את ההקפות. מה ההקפות אומרות? כן, מה אתה אומר?
למה בסך הכל יריחו הקיפו 13
פעם. כן, נכון.
אתה לא צריך להגיד בו שנה הרבה 13, אלא
נתחבר
את
השש
של השבוע,
ועוד 7 ושבע. בוודאי. יריחו הקיפו 7 פעמים ביום השביעי, וכל אחד מששת הימים הראשונים פעם אחת. אז 6 ועוד 7, זה 13. היום אנחנו עושים 5 ועוד 7, או 4 ועוד 7, תלוי, נכון? כי אנחנו לא... כן, כי אנחנו לא במקדש. במקדש אנחנו עושים את זה כמו שצריך. לא, לא, נסבך. יש ביטוי אצל הילדים, כמו זה לא נחשב. נכון? זאת אומרת, כשאתה לא במקדש, אל תעשה כאילו אתה במקדש. אתה מתקרב, אבל אתה לא יכול לעשות אותו דבר. נכון, אבל אתה לא יכול לעשות, כלומר, כי אם אתה תעשה בדיוק אותו הדבר, יהיה לך הרגשה שיש לך כבר מקדש, לא תשתוקק במקדש. לכן אנחנו מחסירים משהו משלמות המעשה. מובן? מה? יש לו שאלה. אני רואה שאני לא אצליח להסביר מה שאני רוצה. שלום כבוד הרב, גם מיכאל מקריב קורבנות אדם במקום עבודת המקדש. שבת שלום. ממש מצמרר. טוב, עכשיו בואו נתקדם. מה? אתה רוצה להסביר מה הוא אמר? שלום, זה ביטוי של, של נימוס. אני לא יודע איפה אתה לא מבין. מתי מיכאל מקריב קורבנות אדם? כל יום. אתה אומר בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבה תקבל, נכון? תגיד לי, מה זה אישי ישראל? מה זה אישים? קורבנות. אתה הקרבת קורבן היום? אז איך אתה מתפלל שהקורבן יהיה לרצון, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל? אומרים בעלי התוספות בשם המדרש, שמיום שחרב בית המקדש, מיכאל השר הגדול, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על מזבח של מעלה נשמותיהם של צדיקים. בסדר? עכשיו, יש דבר שצריך לדעת שזה לא נכון, כל מה שאמרתי, כי זה לא מיכאל, זה גבריאל. בסדר? טוב. עד כמה שאני זוכר. זה מצמרר. כל יום צדיקים הולכים. טוב. עכשיו, אז אני רוצה להגיד פה מה זה הסיפור הזה של שישה ימים ועוד שבעה ימים. יש לכם עוד משהו שהיה שבעה ימים? לא שומע. בריאת העולם, זה נכון. כלומר, כל פעם שמשהו מתחולל מחדש, יש הכנה של שבעה ימים. למשל, לפני שנכנסו אהרון ובניו לשרת במקדש, במשכן, כתוב, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים. כי כן ימלאו ימי מילואיכם. בשביל מה היה צריך שהם סתם ישבו שבעת ימים בפתח אוהל מועד? הם צריכים לכלול בתוך החוויה האישית שלהם את כל התהליך של בריאת העולם. כי הכניסה למשכן זה שלב חדש של הבריאה. זה כבר לא היום השביעי, זה היום השמיני. לכן נאמר, והיא ביום השמיני, קרא משה. ולכן גם פה, הכניסה ליריחו, היא בעצם כניסה ליום השמיני. ויש הכנה, כלומר שבעת ימי הכנה, כדי לסכם את כל תהליך הבריאה. לקראת בריאה חדשה, יריחו. עד כאן מובן. ולכן צריך סיבובים. מה זה סיבוב? איזה תנועה איננה תנועה סיבובית? התנועה ישרה. יש לך שני אופני תנועה בעולם. או תנועה ישרה, או תנועה סיבובית. מה ההבדל בין התנועה הישרה לתנועה הסיבובית? נכון. זאת אומרת, התנועה הישרה מעתיקה אותי ממקום למקום. כלומר, כשאני הולך בקו ישר, בהתחלה הייתי כאן, עכשיו אני שם. בתנועה הסיבובית, אני חוזר לאותו מקום. זו תנועה, אבל היא חוזרת לאותו מקום. זאת אומרת, בתנועה הסיבובית אין היררכיה, בעוד שבתנועה הישרה יש היררכיה. יש הבדל בין מדרגה למדרגה. וזה אומר שהתנועה הישרה שייכת למוסר, במוסר יש לך עולם של ערכים, יש לך חשוב יותר, חשוב פחות, מעלה ומטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה. לעומת התנועה הסיבובית, שהיא דומה בדיוק למה שקורה בטבע. בטבע הכל סיבובי, אין עליון ותחתון. שהרי בני אדם אוכלים פרות, והפרות אוכלות מלפפונים, המלפפונים אוכלים את האדמה, והאדמה אוכלת את האדם שאוכל את הפרות, שאוכלת מלפפונים וכו'. זאת אומרת, הסיבוביות הזאת, מה שקרה המחזור של המזון בטבע, הוא איננו מתחשב בשום מעלה. כן? אי אפשר לאדם לומר, מה, אני בצלם אלוהים, איך האדמה אוכלת אותי? לא יפה. לא, זה הכל סיבובי. אז גם פה יש פעולה של הטבע, התנועה הסיבובית. התנועה הסיבובית היא באה לחשוף, בידי תקיעת השופרות וכל מה שהתלווה שם, היא באה לחשוף את הקדושה שבטבע. כן? הרי למדנו ברב קוק, וגם יהושע בינון בוודאי למד את זה, שיש שני סוגי קדושה בעולם. הקודש הגלוי והקודש הסמוי. הקודש הגלוי הוא מעל הטבע, הוא מתנגד לטבע, וזה הקודש המצוי אצל רוב אנשי הקודש, שהם נלחמים בטבע, ויש קדושה סמויה, גנוזה במעמקי הטבע, שקשה מאוד לגלות אותה, קשה לחשוף אותה, אבל בארץ ישראל יש לה מקום. הקדושה שבטבע היא זו שמנצחת בארץ ישראל, והיא זו שמלווה את ישראל בכיבוש יריחו. עד כאן זה מובן? מה ההבדל בין ששת הימים הראשונים ליום השביעי? שכל יום ויום מששת הימים הראשונים הוא מגלה ערך נפרד, אחד הממדים של הטבע, בעוד שביום השביעי יש התקללות, יש חיבור של כל הכוחות הטבעיים לקראת הכניסה של כל הכלל כולו ליריחו. ולכן ביום השביעי יש שבעה סיבובים. עד כאן מובן? טוב.
מה עדיף, ישר או סיבובי?
מה עדיף? האם ישר או סיבובי? נאמר ככה, בדרך כלל עדיף ללכת ישר. כי? לא, אני זוכר גם למה. כי לא, זה לא כבר שזה יותר קצר. זה מסיבה אחרת לגמרי. כי האדם הוא אישיות מוסרית. ולכן ברגע שאנחנו עושים פעולה של חיבור אל הטבע, אנחנו בסכנה. ולכן ההדרכה הכללית של רוב הזמנים זה להתעלות מעל הטבע, ואז אתה אומר שהולך בקו ישר. וכאשר האדם זוכה, אז הוא גם מצליח על ידי התחברותו אל הטבע לחשוף את הקדושה שבו. בסדר? בהקפות של סוכות יש לנו הערה של העולם העתידי. כלומר, כל סוכות זה מכוון כנגד העולם הבא. ואז בעולם הבא הקדושה הזאת מופיעה ללא נזק, למרות שבמשך שבעת ימים אנחנו משתדלים לעשות את זה עם ארבעת המינים, כלומר הגנה של המצווה. רק ביום השמיני אנחנו כבר בעולם הבא ממש, ולכן אנחנו עושים סיבובים גם בלי ארבעת המינים. בסדר? טוב. כשאדם רוצה להיטהר, הרבה פעמים עליו לחכות שבעה ימים. נכון. כן? זב, נידה, תממת. נכון? יש. צריך לחכות שבעת ימים. מרים, כן, שחזרו ממלחמת מדיין. קיצור, שבעת ימים, תתחתאו, נכון? יש, יש. תודה, תודה. תינוק חמודי שנולד, במשך שבעת ימים הוא שייך לטבע. לכן הוא ערל. זה החלק הטבעי. ביום השמיני הוא מתעלם מעל הטבע. לכן זה קורה ביום השמיני. מי מתנגד לזה? הגרמנים. כן? טוב. מה אתה אומר? למה הברית מילה ביום השמיני? יש לי קושיה עליך. למה ההסבר שנתתי עכשיו לא מקובל עליך? כאילו הבנת. אז מה אני אעשה? להסביר עוד פעם? בסדר. במשך שבעת ימים, הילד שייך לעולם הטבע. עולם הטבע הוא שבעת ימים. על פי הטבע יש לנו אורלה. כשאתה חותך את האורלה, אתה משנה את הטבע. אתה מתעלה אל העולם שמעל הטבע. זה היום השמיני. זה בסדר? אתה שמת לב שזה בדיוק מה שאמרתי לפני כן? לא? טוב, מה אני אעשה? טוב, עכשיו, במשך שבעת ימים היו הכהנים תוקעים בשופרות, נכון? זה מה שכתוב, הלוך ותקוע. ומה קורה כאן בפסוק ט' ז', והיא בפעם השביעית, תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו. מה ההבדל בין תקיעה לתרוע? תקיעה זה כל פשוט. תרוע זה כל שבור. כולם מסכימים, תרוע זה כל שבור. מלשון רעוע, לעומת מה שתקוע. מה שתקוע זה עומד, חזק, מה שרעוע זה ישתנה. אז יש מחלוקת איך שבור, אבל עיקרון, תרוע זה כל שבור. עכשיו, יש מצווה לתקוע, ויש מצווה להריע. נכון? כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצותרות, ונזכרתם לפני אלוהיכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם, ותקעתם בחצותרות. מה ההבדל? במלחמה זה תרועה, והשמחה זה תקיעה. איזה שמחה זו? כשאתה חוזר מן המלחמה. נכון? כן, כי תבואו מלחמה והרעותם, גמרתם את המלחמה וביום שמחתכם. אתם עושים חג על זה שניצחתם במלחמה. נכון? ואז המצווה היא, ותקעתם בחצוצרות. איפה צריך לתקוע בחצוצרות? על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. אני השם אלוהיכם. מסקנה, נפקמינה, יש חיוב דאורייתא, לתקוע במקדש בחצוצרות ביום העצמאות. נכון? מה? כן יהי רצון. זאת אומרת, ייבנה בית המקדש, אנחנו נביא חצוצרות, ודין דאורייתא, לתקוע בחצוצרות על הקרבת הקורבנות ביום העצמאות. מה? אי אפשר בלי בית מקדש, אין מצווה בלי בית מקדש, הרי כתוב מפורש. וביום ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. בסדר, תתחדש העבודה. בסדר, תתחדש העבודה, אז אתה צריך לתקוע בחצוצרות. עכשיו יוצא לפי זה שהתקיעה מורה על עולם מושלם שבו אין משברים, התרועה כשיש משברים. עכשיו כאן צריך לצאת למלחמה. עד עכשיו היו מקיפים את יריחו, השתמשו בתקיעה. עכשיו צריך לכבוש, מה אומר יהושע? הריעו. בסדר? אגב, איך הם הריעו? עם איזה כלי? מה, היו 60 ריבו שופרות שם? או 40 אלף? לא יודע מה. בפה, הריעו בפה, זה הכוונה. גם זה נקרא תרוע. נכון? וישמע משה את העם ברעו. נכון? מה, שמעת נשים ספרדיות בחתונות? כן או לא? כן, אני יודע, יש כל מיני. טוב, אז... טוב. אז מה נאמר כאן? פסוק ט' ז', כן, והיא בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן השם לכם את העיר, והייתה העיר חרם. אז חרם זה גם הכוונה שמכסחים, אבל גם קודש, כן? היא וכל אשר בא לשם, רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו, ורק אתם, שימרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ואחרתם אותו. שימו לב לזהירות, לחשש שיש ליהושע. הוא חושש שמישהו ימעל בחרם. כנראה שיש לו סיבות לחשוש. אגב, זה מה שקרה בסוף. אחן מעל בחרם. אז כנראה שאם יהושע כל כך חושש שמישהו ימעל בחרם, הוא כבר יודע על מה מדובר. כלומר, הוא חש שיש מישהו בתוך המחנה, יש איזה דעת קהל כזאת, שמתנגדת לצעד שלו. או שזה חוש בריא. זאת אומרת, הוא יודע שהמדיניות שהוא מנהל היא איננה מקובלת על כולם. יש מי שלא מסכים איתו. מה? יש אופוזיציה. יש אופוזיציה ליהושע, ולכן מראש הוא צופה את זה, הוא מרגיש שזה יהיה. כן? אז לכן הוא, אתה יכול להגיד שנבואה שמגשימה את עצמה, יש בזה משהו. אבל הוא מרגיש שמישהו, וצריך להבין למה, אם כן, יוצא לפי זה שהמעשה של אחן, שאנחנו עוד נלמד אותו, אנחנו נראה שהוא מעשה אידיאולוגי, הוא לא סתם תאוות בצע, שהבן אדם אוהב כסף. זה ממש לא ככה, יש משהו אחר. כן. וכל כסף, מה? ודאי שלוקחים את מהשלל. זה בסדר. לקחת... לקחת... נכון, יפה, אתה מתחיל להבין. זאת אומרת, יהושע בעצם דורש משהו לא אנושי. מה זאת אומרת? אני נלחם, מזיע, מתאמץ, בסוף הוא מביא, אל תיקח את השלל. מה זה צריך להיות? כן, כלומר, יש משהו לא אנושי בזה. עכשיו תגיד, בסדר, דברים לא אנושיים, יש גם ביקורים, לא? מה זה ביקורים? אני עמלתי קשה מאוד בפרדס, אני שלוש שנים מתקשה ביצירת הפירות האלה, יש לי רימונים, זה ממש, אתה יודע כמה השקעתי בזה? סוף סוף הרימון הראשון, מה אומרת התורה? לא בשבילך, בשביל הקדוש ברוך הוא. ובאת אל הכהן. כן? מה זה? חומות, אז אתה אומר, זה מאוד עוזר לי, כיוון שאני רואה חומות שנופלות, אז אני אומר, כזה, הקדוש ברוך הוא כל כך השתתף, מגיע לו משהו. משהו כזה. האמת היא, זה בדיוק הסברה של הביקורים. נכון. עכשיו, זה לא סתם, החומות לא נפלו בכל המלחמות, ביריחו הם נפלו. מה זה אומר? זה אומר שביריחו יש שותפות, היד האלוהית גלויה יותר. אז זה בדיוק מה שקורה בראשית של כל דבר. ראשית הריסותיכם, חלת הרימו, כלומר, יריחו היא בעצם מבחינת ביקורים. זאת אומרת, מה מזהה יהושע ביריחו? קדושה. בשלל של יריחו הוא מזהה קדושה. איזה קדושה? קדושה שבטבע או קדושה שמעל הטבע? שמעל הטבע. כי אם הייתה בטבע, מה היו עושים בני ישראל? היו לוקחים את השלל. זאת אומרת, עכשיו יש פה מחלוקת. איך מקדשים, כלומר, איזה קדושה יש ביריחו? האם קדושה טבעית או קדושה לא טבעית? יהושע אומר, לא טבעית, צריך להקריב לשם. מה אומר אחן? מה זאת אומרת? קדושה שבטבע, בארץ ישראל. אסור להקדיש את השלל של יריחו. הבנתם? טוב. שלום כבוד רבנו. לא בורר לי ההסבר של הרב מדוע החצוצרות. הרי כבר עבר זמן מאז התקע היא למיד אחרי המלחמה ולא ביום קיום חזון העצמות היבשות של יחזקאל. שבת שלום. טוב, יפה. זו שאלה ממש יפה שבאמת לא ברורה. זאת אומרת, כיוון שיש כמה טעויות בלשון והמבנה של המשפט לא ברור, קשה לי להתייחס. אבל כל הכבוד על השאלה. טוב, שלום כבוד הרב. יהושע חושש מסיבה כי זה אחרי הביזה של ממלכות סיחון ועוג, והעם רגיל לכך. שבת שלום, זה ברור. הרי לא רק שזה הייתה ביזה שם, זה היה כיבוש, כיבוש, השתלטות, כל שצריך, כן? משה שם הרי לא עשה שום הקדשה מיוחדת. אז אומרים, משה לא עושה הקדשה, אתה הולך לעשות הקדשה? יש איזה משהו ביקורתי כלפי ההתנהגות של יהושע. טוב, בואו נמשיך. היום השלל בצבא הוא אסור, נכון. זאת אומרת שעם ישראל מקבל על עצמו הנהגות שהן מעל הטבע. נכון. כי הדבר הטבעי ביותר כשאתה כובש, זה גם לשלול. והיום הצבא לא רוצה שתשלול. מה? זאת אומרת, יש היגיון בזה שאומרים שלא לקחת משלל.
הצבא עצמו שומר, הצבא לוקח משהו.
נו, אז מה?
ובסוף עושים מצעד עם השלל.
רגע, רגע, זה לא נכון. הצבא עושה מצעד עם השלל של הנשק של האויב, דברים כאלה. אבל לא של פנקסי הצ'קים. נכון? או של הפמותים. לא לוקחים את זה, נכון?
במקרה של...
נדבר על החוק.
לא, נדבר את המסגרות, מה שהיה שם, שלכל כל הבן...
כן? וואי, איזה יופי. טוב, בואו נמשיך. וכל, אני יכול להמשיך, בבקשה. פסוק י"ט. וכל כסף וזהב וכלי נחושת וברזל קודש הוא לשם, אוצר השם יבוא. ראיתם את הסדר של המתכות כאן? כסף וזהב, מה יותר יקר? אז היית אומר זהב? מה? לא, לא, תמיד הזהב היה יותר יקר מהכסף. אלא שמדברים על המצוי, מצוי יותר הכסף מאשר זהב. זה בכלים יקרים. מה עם נחושת וברזל? זה בכלים הפשוטים. שימו לב שהנחושת מצויה יותר מן הברזל. זה מבחינה ארכיאולוגית ראשית תקופת הברזל. נכון? התקופה הזאת של יהושע. הברזל בשימוש מעט. המתכת העיקרית שבה השתמשו הייתה הנחושת. וירא העם ויתקעו בשופרות, ויהי כשמוע העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העיר האיש נגדו, וילכדו את העיר. איך נפלה החומה? אתה אומר שהצעקות הזיזו? אני לא ראיתי שצעקות זה עוזר. היה עוד יכול להיות, כן? לא יודע, יכולות להיות תופעות של הד מסוים, לא יודע. בפשטות, כן, יכול להיות דברים כאלה, אבל בפשטות מדובר משהו אחר. מדובר שהייתה רעידת אדמה, פשוט מאוד. כן? אז האדמה רעדה, ויש איזו התאחדות בין התרועה של בני ישראל לבין הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולכן נפלה החומה. אגב, מבחינה ארכיאולוגית, יש חומות נפולות ביריחו? או לא? מה? יש? כן. זה נכון, מצאו ביריחו חומות שנפלו. מצאו. יש רק בעיה אחת, שלפי התיארוך הארכיאולוגי המקובל היום, זה קרה 500 שנה לפני הכיבוש של בני ישראל. מה? או פחמן 14, או כל מיני הערכות, אני יודע איך מתארכים שכבות, יש כל מיני אופנים של תיארוך שכבות, זה לא רק על ידי פחמן 14. ואז יוצא שיש אי התאמה בין התנ״ך לבין הארכיאולוגיה, וזה מחזק את טענותיהם של מבקרי המקרא, נכון? שכל הסיפור הזה הוא סיפור מומצא, שאולי פורנס על ידי זה שראו חומות נפולות, ואז המציאו איזשהו סיפור על חומות נופלות. כן, זה אחת הטענות, כל מי שלומד ארכיאולוגיה יודע שמלמדים שחומות יריחו נפלו, אבל 500 שנה לפני כן. מה אתם אומרים? זה אומר שהם נפלו לא 500 שנה לפני, אלא פשוט, המתארך לא יודע לתארך, זה הכל. כן, כלומר, כדי לתארך שכבות, אתה מניח הרבה מאוד הנחות שהן לא כל כך ברורות. וזה ביחס לקרונולוגיה המצרית, והקרונולוגיה המצרית היא בעצמה מסופקת, ועוד כמה בעיות כאלה. אז בפשטות דווקא הממצא הארכיאולוגי מאמת את הכתוב בתנ"ך, שנפלו חומות יריחו, ומה שזה בא לסתור זה שיטת התיארוך המקובלת. בסדר? טוב. וירא העם, אגב, ברור שהחומות שנפלו היו חומות שלא נבנו שבוע לפני כן. נכון? הן יכולות להיות בנות 500 שנה בכיף. אז זה מגנה שהן נפלו. ולא צריך להיות חכם גדול. טוב. וירא העם ויתקעו בשופרות. אגב, אותו דבר לגבי הזיהוי של העיר, העי. במלחמה שאחרי יריחו. אומרים המחקרים שהתל של העי זה מקום הנקרא אתל באזור בית אל, ושהמקום הזה לא היה מיושב בימי יהושע. ככה הם אומרים. עוד הוכחה שהתנ"ך לא מדייק. טענה טובה? לא, זה רק מוכיח שלא זיהו נכון את המקום של העי. ויש באמת טילים אחרים באזור שהיו מיושבים ביהושע. אז יכול להיות מאוד שאחד מהטילים האחרים הוא העיר העי. אלא מה? החלטת שהעי זה איפה שאין שרידים, ואתה אומר, הנה, זה סותר את התנ"ך. זה חוסר היגיון מדעי ממדרגה הראשונה. הלאה. ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור, לפי חרב. מה עם הסוסים? בגמלים? מה? תנה ושיער. מה האפשרות השנייה? עוד אפשרות? שלא היה. לא היו סוסים וגמלים ביריחו. קורה, לא. הרגו את כולם, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור, לפי חרב. החתולים והכלבים ניצולו. כן. ולשניים האנשים, מה? לאחים הכוונה להרוג. זה אותו הדבר. חרם זה מה שאני לא יכול להשתמש בו. אם מדובר ביצור חי, אני לא יכול להשתמש בו כי הוא מת. אם מדובר בכלים, כי הם הוקדשו. בסדר? יצור חי אני יכול להשתמש. אז כדי שאני לא אוכל להשתמש, אני הורג אותו. בסדר? טוב. אגב, אם אתם רוצים להבין את זה קצת יותר, תסתכלו בסוף ספר ויקרא. ממש בסוף בסוף של ספר ויקרא, בויקרא כ"ז. מה? לא תחיה כל נשמה, זה המצווה. בכיבוש הארץ צריך להרוג את כולם. מה? בית כלא, מה אתה עושה עם זה? יש לך כסף? יש לך כסף לפרנס אנשים בכלא? מה זה ייתן? בעסקה הבאה עם המחבלים יוציאו את כולם. רגע, רגע, תסתכלו בבקשה בספר ויקרא כ' ז' פסוק כ' ת' לא, סיימן, פסוק כ' ח' אך כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו לא ימחר ולא יגאל. כל חרם קודש קדשים הוא לשם. כלומר, אם אדם מחרים, הכוונה מקדיש. הוא מקדיש אדם. איך מקדישים אדם? הוא עבד. אתה נותן אותו למקדש. כן? ובהמה ומשדה אחוזתו לא ימחר ולא יגאל. זה נשאר שייך להקדש, לא חוזר ביובל. כל חרם קודש קדשים. פסוק כ"ט, פסוק תמוע. כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה, מות יומת. מה? אבל לפני כן אמרת לי שלא יימחר ולא יגאל, לא אמרת לי שצריך להרוג אותו. פתאום אתה אומר שהאדם שמחרימים אותו גם צריך להרוג אותו. מה? מה, סתם ככה אתה לוקח עבד? אתה גורם לו למות ככה בשביל... עד שהוא מת נשאר שם. אבל כתוב מות יומת. לא כתוב עד יום מותו. מה? מות יומת ביום מותו? אחרי שהוא מת אז הורגים אותו? זה לא... אז זה חידוש, זה פירוש חדש למילה מות יומת. אחרי שהוא מת, יומת. אתם לגמרי נורמליים מבחינה, מה קרה לכם? אתם מוקרים בן אדם שלא עשה לכם שום דבר רע, ואתם הורגים אותו רק בגלל שהחרמתם אותו, מה קרה? הפסוק הזה פסוק קשה. לא ייפדם, על מה מדובר בכלל? מה זה החרם אשר יחורם לשם? אז רש"י מביא פירוש שהוא רחוק מן הפשט, אבל הוא נכון להלכה. שאם מישהו אומר על מישהו, אני מקדיש למקדש את מה שהאיש הזה שווה. בסדר? אז כמה הוא משלם? כמה שהבן אדם הזה היה נמכר בשוק עבדים, נכון? כלומר, בשוק עבדים היו קונים אותו ב... 100 סלעים, אז הוא חייב לתת 100 סלעים להקדש, נכון? ואם זה אדם שחייבו אותו בבית המשפט מוות, ובזמן שהבן אדם הזה יוצא להיהרג, מישהו אומר, אני מנדב למקדש מה שהאיש הזה שווה. כמה הוא משלם? כלום. למה? כי זה אדם שכבר לא שווה כלום, הוא הולך להיהרג. בסדר? זאת אומרת, כך אומר רש"י, לא ייפדה מות יומת, הכוונה, מכיוון שהוא הולך להיהרג, מות יומת, אז ממילא הוא לא שווה כלום, לכן לא משלמים על זה כלום. זה נשמע לכם הפירוש הזה? זה פירוש של הגמרא, אגב. מה? לא, לא קשור להיבדל את עצמו בכסף. אני אומר, אדם שבדין חייבו אותו מיטה, הוא לא שווה כלום, גברא קטילא, נכון? ראיתי? טוב. אבל הרמב"ן, שהוא נאמן מאוד לפשט, אומר משהו אחר לגמרי. כל חרם אשר יחורה מן האדם, הכוונה שהציבור החליט להרוג אותו. יש אדם שהציבור החליט, צריך להרוג אותו. או הציבור, או המלך. כלומר, שהוא בא בשם הציבור, מחליט שצריך להרוג מישהו. לא ייפדה מות יומת. מכאן המקור לזכות של המלך להרוג את המורד במלכות. נכון? לא ייפדה. איפה מצאנו? הרי כתוב במלחמה נגד הפלישתים במחמש. נכון? כאשר יהונתן אכל מיערת הדבש בזמן המלחמה. והוא עבר בזה על דברי אביו המלך שאול, שאמר שעד שלא כובשים את העיר אף אחד לא אוכל. יונתן לא ידע שאסור, והוא דווקא הלך, עשה פעולת עיקוף והצליח להכניע את העיר, ובדרך אכל קצת מיערת הדבש. שאול רואה את הדבר הזה, אין ברירה, צריך להרוג אותו. נכון, הוא הבן שלי, אבל אין מה לעשות. כל חרם אשר יחורם לשם מן האדם לא ייפדה מות יומת. מה? אז זה מה שאמרו העם. העם אמר, ויאמר העם, היונתן ימות, אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל. חי השם, אם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויבדו העם את יונתן, ולא מת. איך זה יכול להיות? הרי כתוב, לא ייפדה מות יומת. אז איך הם פדו אותו? פשוט מאוד. כל הסמכות שיש לשאול להרוג את יונתן, זה מכוח העם. אם העם לא מסכים, הוא לא יכול. בסדר? אז זה בעצם בא לומר שפה מדובר על חרם מן האדם, זה חרם של הציבור. כשהציבור מחליט להרוג מישהו, אז הוא חייב מיתה. כן? מה אתה אומר? לא, רציתי להסביר. כן. אתה אומר, הנושא לא קשור. לא, אבל זה כן קשור לפדיון. כלומר, דיני פדיון. אז לכן הובא גם הדבר הזה. כן. זה המקור של הסמכות של המדינה בעצם. כן, הרי מה זה מדינה? זאת ישות אלימה קולקטיבית. או? אז כשמדינה עושה מלחמה נגד מישהו, היא בעצם מחרימה אותו. עכשיו, לגבי השאלה שלך. אתה שואל, למה להרוג את הכנענים? נכון? מה התשובה? לא צריכים אותם? למה לא צריכים אותם? הקדוש ברוך הוא ברא אותם, לא? בריאות של הקדוש ברוך הוא. נכון. אז עכשיו אני רוצה לענות לך, ואתה אומר שאתה אין לך שאלה, אז אני לא אענה. אתה רוצה שאני אענה או לא? טוב. הכנענים צריך להרוג אותם כי הם רעים. ודאי. צריך להרוג את הרעים. ודאי הוא יכול לעשות תשובה, ואם הוא לא עשה תשובה? נתנו לו סיכוי לעשות תשובה. חז"ל אומרים, שלוש אגרות שלח יהושע בכניסתו לארץ. שלוש אגרות. אגרת ראשונה הוא שלח לכל הכנענים, הרוצה לברוח, יברח. ואז הגרגשי פנה והלך. אחר כך הוא שלח איגרת שנייה. הרוצה להשלים, ישלים. מה זה ישלים? יקבל על עצמו שבע מצוות של בני נוח, ויקבל על עצמו את מס ועבדות לישראל. בסדר? ואז הגבעונים ישלימו. אחר כך הוא שלח איגרת שלישית, הרוצה לעשות מלחמה, יעשה. אז אם כן ניתנה הזדמנות. ואיך אתה יודע שזה לא היה מספיק? אתה חושב שיהושע לא ידע לעבוד? עובדה שהגבעונים כן הסכימו לעשות שלום איתנו. נכון? אבל השאלה היא, למה להשמיד את כולם? אין? פשוט מאוד. כשאתה סתם עושה מלחמה עם מישהו, אתה הורג את הלוחמים, מי שיכול להילחם נגדך. לכן כתוב, מקים את כל הזכרים. אבל פה מדובר על משהו אחר, מדובר על שחיתות תרבותית, התרבות הכנענית היא מקולקלת. ולכן התורה אומרת, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, ככל תועבותם. עכשיו, בכל זאת, זה עדיין נשמע, מה זה אכזרי? אז בואו נסביר לך כמה דברים. יש יבשת אחת בין היבשות, שעד עצם היום הזה יש שם מלחמות בין שבטים. יש מקום כזה בעולם, אחת היבשות, זה לא אסיה, לא אירופה, לא אמריקה ולא אוקיאניה. ומה? תחשוב, תעשה אלימינציה. זה לא אסיה, זה לא אירופה, זה לא אמריקה ולא אוקיאניה. אז באחת היבשות, וזה גם לא אנטרקטיקה. כן, זהו, חשבת, זה. בין הפינגווינים חשבת, טוב. בקיצור, יש מלחמות בין שבטים שם. עכשיו, דבר ידוע לכל אדם שלוחם שם, שאם אתה מנצח את השבט השני, אם אתה משאיר אדם אחד, תינוק אחד, בשבט השני, אתה יודע שהפסדת את המלחמה. למה? כי ברגע שהוא יגדל, הוא יהרוג את כולם בחזרה. כלומר, המלחמות בעולם הראשוני, הפרימיטיבי, הן מלחמות אכזריות. עכשיו, אומר הרב קוק על זה דבר מאוד מעניין. בספר איגרות. נא להכיר. איגרות ראייה, הרב קוק. הרב קוק היה מתכתב עם בחור ישיבה בשם משה זיידל. שמעת על משה זיידל? משה זיידל היה בחור ישיבה בישיבת תלז. היה לו חברותה בשם בנימין מנשה לוין. ושני הבחורים האלה היו צדיקים, תלמידי חכמים, והיה להם שאלות באמונה. אז לא היה מכון מאיר, אז הם היו שולחים את השאלות שלהם לרב קוק. הרב קוק היה בארץ ישראל, הם היו בתלז. הרב קוק היה עונה להם, אחרי כמה חודשים, שולח להם מכתב עם תשובות לשאלות שלהם. אז אחר כך, משה זיידל נהיה הרב משה זיידל, דוקטור זיידל. הם קוראים לו רב משה דוקטור זיידל. והרב קוק מאוד אוהב אותו. רואים שם, יש לו תשובות ארוכות על שאלות בסיסיות. וזה נפלא שהם שאלו את הרב קוק את השאלות האלה, והייתה להם סבלנות לחכות. אגב, יש איגרת של הרב קוק בנושא הבחירה החופשית שנשלחה לדוקטור זיידל, זה איגרת רשפה גימל. אני פעם פגשתי איזה תלמיד חכם מישיבת מרכז הרב, שרצה ללמוד את האיגרת הזאת, רשפה גימל, כי היא איגרת קשה מאוד להבנה. ואז הוא אמר לעצמו, אני אלך לדוקטור זיידל, הרי בשבילו נכתבה האיגרת הזאת, שיסביר לי את האיגרת. ואז הוא הלך לדוקטור זיידל, הוא אמר לו, אתה חושב שאני הבנתי? טוב, אבל פה אחת השאלות זה באיגרת פתת, בנושא המלחמות. וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות, רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. עד כאן מובן? מה לא הבנת? ואיזה מילה לא הבנת? אני קורא כדי לענות לך. אם אתה לא עוצר אותי כשמשהו לא מובן, אתה מבזבז את הזמן שלך ואת הזמן שלי. נכון? אז נתחיל עוד פעם, ותגיד לי איפה אתה לא מבין. הרי זה בשבילך שאני קורא, בין היתר. וענייני המלחמות. אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי הערב ממש, עד עכשיו אתה מבין? כן או לא? שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום, שאז אז מתקבצים. מה זה להתקבץ? מה זה קיבוץ? היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות. הנהגה, מנהג, התנהגות, הנהגות אכזריות, כלומר צורה של עשייה. אתה איתי? כן. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. עד כאן הבנת? כן, בטוח? בסדר. עכשיו, תלוי, כלומר, יש כלל במלחמות, צריך לרדת לרמה שלהם. כן? יש לנו, יש אמירה מטופשת שאומרים לפעמים, אנחנו לא נרד לרמה שלהם. ההנחיה של התורה היא בדיוק ההפך. אתה צריך לרדת לרמה שלהם. מה? מה? לא, מהמלחמות שהתורה אמרה, או ממה שהרב קוק אומר פה. כלומר, אם האויב הוא אכזרי, אתה מתנהג איתו באכזריות. כן. בדיוק. היה למשל במבחני אינטליגנציה בארצות הברית, בשנים הראשונות שעשו דברים כאלה, היו פוסלים אוטומטית כמעט כל הילדים הקושים מהארלם. למה? כי אחת השאלות הייתה, אם החבר שלך הולך איתך מכות, מה אתה עושה? והוא היה עונה, אני נותן לו מכות בחזרה. פסלו. כן? ועוד שהתגובה הזאת היא התגובה הנורמלית. מי שממכה אותך, אתה מפצח לו, אתה מפצח אותו במכות בחזרה. אם אתה לא עושה את זה, יש משהו בך שנחלש, משהו שלא אמיתי בך. ברור? ברור. זה, עכשיו, יש... אין פה עדיין. טוב, נעזור. לא. מה? עכשיו, זה מה שנקרא ההדדיות. כן. הדדיות. איפה אנחנו? נכון. כדי להניג משהו אחר בארץ, כדי להניג עולם של שלום, אתה צריך להיות מסוגל קודם כל לחלות את הרע. אם אינך מסוגל לחלות את הרע, אז יש לך חולשה מוסרית. אני אסביר את זה יותר. שאלה מה זה מוסר בכלל? יש בעולם שני ערכי מוסר משלימים זה את זה, הלא הם החסד והצדק. הנחת היסוד של הקהילה הבינלאומית ושל התרבות הכללית בימינו היא שהחסד זה ערך מוסרי והצדק זה הכרח לא יגונה. בסדר? כפי ששמעתי פעם קצין גבוה בצהל אומר, אנחנו משתדלים לחבר בין המוסר לצורכי הביטחון. שימו לב לשחיתות שיש במשפט הזה. זה שחיתות נוראה. כלומר, אתה אומר בעצם אני רשע, ואני קצת מוסרי. זה מה שזה אומר. וזה בגלל ירושתה, מורשתה של הנצרות. כלומר, הנצרות לימדה שאין מוסר אלא החסד בלבד. ושעשיית הצדק זה שייך לרשעים בעצם, כלומר למדינה. ותורת משה אומרת משהו אחר לגמרי. היא אומרת שעשיית הצדק היא חובה מוסרית. לפעמים עשיית הצדק היא לא אסתטית, ממש לא עוברת ב-CNN, אבל זה עשיית הצדק. עד כאן להיום. שלום. יש שלום כבוד הרב. התבלבל לי שם. זה עם השאלה שלא הבנתי. החתקיה בחצוצרות, משמע, אתה התכוונת תקיעה, כן? משמע שהיא אחרי המלחמה ולא ביום העצמאות ה-65 למדינת ישראל. מחילה ושבת שלום. זה לא מדויק. כן? ביום שמחתכם, אומר רבי אברהם בן עזרא, ביום שתקבעו לדורות כזכר לניצחון על המלחמה. המלחמה. הפשרות, אפשרות, כן. אפשרות אחרת לאנשי הרציונל, יותר פשוטה, לנפילת חומות יריחו, שאנשי העיר שמעו את הרעש ורצו לראות מה קורה, ואז יש קריסה של המבנה. שבת שלום. כאילו הם עלו על החומה, נו באמת. שלום הרב, למה יהושע לא שלח לשלום למלך יריחו לחילופין? אם כן שלח, למה לא כתוב בתנ"ך? דבר כל כך מהותי, תודה. ברור שהוא כן שלח. א', זה כתוב בחז"ל, ב', זה גם כתוב ביהושע במקום אחר. כן, בסוף התיאור של המלחמות כתוב שלא הייתה עיר אשר השלימה עם בני ישראל זולתי גבעון. משמע שהאחרים לא רצו להשלים. סימן ששלחו להם הצעה כזאת. שלום כבוד הרב. אבל זה נכון גם להיום, וזה המלחמה היום בסוריה וחוב, וזה ההתפרקות הפיקציות עצמם. שבת שלום, טוב. האם יש לנו הוכחה מתוך התנ"ך לכך שבני ישראל פעלו באכזריות מתוך חוסר ברירה ולא מתאהבות הרג, והם עצמם היו רחמנים? כן, זה כתוב במפורש. וישלח מלאכים אל סיחון מלך האמורי דברי שלום למור העברה בארצך. ומזה למדנו הלכה. שאין פותחים עם מלחמה עם אדם בעולם בלי שקוראים לו לשלום תחילה. וזה גם כתוב בפרשת שופטים שאנחנו נקרא אותה השבת. שבת שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313